תראה איזה מאמנים יש בגלל שהמעורבות של הבעלים והקביעה של הבעלים. מצד אחד, אתה יודע, אתה לוקח מאמן שהוא מנכ״ל של החברה שלך, אתה מוריד אותו, אתה לא נותן לו את היכולת להחליט, אתה מוריד אותו בפני העובדים. אני חושב שגם השחקנים מן הסתם מכבדים פחות את המאמן. אני אישית חושב ששחקן צריך לכבד וגם לפחד מהמאמן. אני לא חושב שזה היום קורה. ככה זה עוזר למאמן בעצם להחזיק אותו קצר, ויש לו את היכולת להשפיע, ויש לו את היכולת לשפר את השחקן. היום אני לא רואה איזה מאמנים באמת משפרים.
כי לצערי אני אומר, התחלופה, מעמד המאמן היום.
נכון, המעמד המאמן מאוד מאוד, מאוד בעייתי.
טוקס פודקאסטים.
הוא אחד הבלמים הבולטים ביותר בתולדות הכדורגל הישראלי. שחקן מכבי תל אביב בשלוש אליפויות, שלושה גביעי מדינה. שלום לאדריכל ולמעצב הפנים, אמיר שלך.
בוקר טוב.
בוקר טוב לך. מה הביא אותך להיות אדריכל? לא, כאילו, פרשת מכדורגל, אנשים הולכים לנדלן, ביטוח, עסקים, בתי קפה.
קודם כל, אני לא יודע אם בחרתי טוב, אני יודע שאני נהנה מהמקצוע.
בחרת טוב, אם אתה נהנה, בחרת טוב.
כן, זה נכון. אפשר להגיד שהתברכתי בשתי קריירות מענות, יצירתיות, גם בכדורגל וגם בעיצוב. בגיל 25, בעונה דאבל, רכשנו דירה, ומי ששכרנו את שירותיו לעצב לנו את הדירה דאז, חנן פרי, משרד פרי דודוי, משרד גדול, אוהד מכבי תל אביב, אני זוכר שהייתי...
מה היית לוקח אוהד הפועל לעצב לך את הבית?
והייתי שותף לתהליך, בלה בלה בלה, ומאוחר יותר, בגיל 30 פלוס, שכבר כבחור מאוד מסודר, שאוהב לשלוט על כל דבר ולדעת ולחשוב גם קדימה, החלטתי שאני רשם ללימודים. רשמתי ללימודי עיצוב פנים, לדעת, אתה יודע, אם זה באמת מה שמעניין אותי. ומשם זה זרמתי, פשוט כבר התחלתי לקחת תוך כדי עבודות, זה כבר דרך הכדורגל היה.
אתה גם, אתה כאילו, אתה זה שמעצב את הבית מן הסתם.
כן, זה היה בנתניה, אני זוכר שגילי לנדאו אישר לי, אישר לי ללכת, או תהיה את האימונים ככה, שאני אוכל פעמיים בשבוע אחרי הצהריים ללמוד, תוך כדי לקחתי, וזה נתן לי, אתה יודע, המעבר הזה, בגיל בעצם, בגיל 34, כשהייתי בבני יהודה דרך אגב, התאמנתי שבוע, משהו כמו שבוע בערך אצל ניצן שירזי, זיכרונו לברכה. זה גם כן אחד הפספוסים של הקריירה. נראה לי שלו ושלי יחד. ואחרי שבוע, מהלך האימונים שם, בא יום הולדת שלי, 11 לשביעי, 2004. נפצעתי באימון.
וואלה, ביום הולדת. כן. אחלה מתנה.
קראתי את הרצועות בברך. בגיל 34, כבר החלטתי לעבור ניתוח, שיקום. האמת שגם בתקופה היא... המשכורות בכדורגל, זה היה לפני גיא דמק, הייתה תקופה כזאת שהכל היה כזה רגוע, והחלטתי לזוז הצידה.
אתה מצטער בדיעבד שפרשת מוקדם, או שכאילו לא הייתה לך ברירה?
תשמע, אני קודם כל, אתה יודע, עברתי כמה פציעות בכדורגל, אבל זה ממש לא פציעות רציניות, זו פציעה רצינית, ככה שזה ברכה, אתה יודע, אם כבר אתה נפצע, אז בסוף קריירה, ולא בתחילת קריירה.
טוב, שהוא עומד בסביבה טובה ולא סבל, אלא בקטע כשהכדורגל,
אז תשמע, אתה קורא הרצועות בגיל 24, 28, אתה לא יודע איך אתה חוזר. יש כאלה שחוזרים, אומרים, חזקים יותר. יש כאלה שחוזרים איטיים יותר. ולכן, בסך הכל, אני חושב שמבחינת הקריירה... אני חושב בעצם שזה גם... אם לא הייתי נפצע, הייתי משחק עד היום אולי, היו צריכים לגרש אותי, כאילו,
כן, אבל היית מגרש. אתה יודע, דברת מקודם על השכר, לפני תקופת גיא דמק, אז יכול להיות שגם, לא יודע, ככל שהשנים התקדמו יותר, גם השתדרו...
נכון, תראה.
אנחנו נגיע לזה בהמשך, נדבר, אתה יודע, עד כמה כדורגלן הישראלי היום מעדיף את הכסף מאשר את ה...
יש הרבה מה לדבר בנושא הזה. זהו,
אני רוצה להגיע לנושא הזה באמת.
אין בעיה, משני הכיוונים. אבל תשמע, אם היה לי חוזה של 200 אלף דולר שלוש שנים, אז אולי הייתי כן עובר את הניתוח וממשיך. ואני באמת מחדד את זה, אם לא הייתי זז הצידה, יכול להיות שצריכים לגרש אותי מהמגרש. כי אני מאוד אוהב את זה, גם, כתראה, גם מבחינת הוותיקים וגם מבחינת אירועי כדור.
אתה שומר על כושר, נכון?
עדיין, כן. חדר כושר, ריצה, אני חייב תרזק את הגוף, אתה יודע. כל היופי הזה שאתה רואה, בפנים הכל קרוע, שבור, גמור.
זה חוויה לעיניי, אתה יודע.
זה לשמר. זה מבחוץ רק נראה יפה. בפנים חייבים לשמר. עברתי את הפציעה ברצועות וקרע מניסקוס ו... ובלטים בגב, המון המון מן הסתם בעיות פנימיות, הקרנות לרגליים, ככה שצריך לשמר את זה, לעבוד בחדר כושר, לחזק. כן.
איך היית מגדיר את אמיר שלך בתקופת הקריירה שלך ככדורגלן? פיזי, מרפקים, קסאכיסט?
מחויב. ככה אני, גם בקריירה של הכדורגל, קריירה של ייצור, כל דבר שאני נוגע בו אני עושה. יש לי גם עסק של מדרסים דרך אגב.
וואלה, שם. טוב לדעת.
מאוד איכותי, מאוד שירותי, מבחינת המצב.
בנוסף, בנוסף למשרד האדריכלות.
נכון. פיקס פיט מדרסים, גם ברמת החייל, אני בעצם יושב כחלק מהמשרד שלי בצמוד לעסק הזה. ואני תמיד הייתי אומר, הייתי... שחקן אינטליגנטי שיודע ליישם בעצם ולהתאים את עצמו. שואלים אותי, היית יכול לשחק היום עם עבר, עם כל הדברים? אני, התשובה שלי היא כן, אני מניח שהייתי יודע לשחק.
לנווט את זה.
בדיוק, ליישם. הייתה תקופה, דרך אגב, בזמנו, שאתה יודע, היו מחבקים, הבלמים, השחקנים בקרנות, היו מחבקים. עוד פעם, זה חלק מהמשחק, אתה יודע, אם שופטים לא, לא שורקים,
אז... יצא לך להיות כאילו, מן הסתם, להפיל כן. ולראות כן. שהשופט אני, לא מסתכל
אני,
ובום.
אני יכול להגיד לך שהייתי שחקן קשוח, וטוב שכך, עבדתי הרבה, עבדתי קשה כדי להגיע לרמה הזאת שבעצם ידפקו לי חשבון, ושחקנים וחלוצים יפחדו ויחששו, וגם ידעו שאם הם עוברים עדיין, יכאב להם, וזה חלק מהמשחק, וזה בסדר גמור. יכול עוד משהו לחדד, אף פעם לא הלכתי לפצוע מישהו, לשמחתי גם לא פצעתי אף אחד רציני.
ידעת לכבד את הערים.
ידעתי לכבד את המקצוע בקטע הזה, אף פעם לא נגררתי לאיזשהו עימותים, אלא אם כן, השחקן דרך, קילל, ירק עליי, ואז ידעתי איך להחזיר לו בצורה
אגרסיבית
בסך הכל. הרבה.
כן.
הרבה. זהו, אני חושב שאגרסיביות היא חלק מהמשחק, אני חושב שגם היום למכבי תל אביב חסרה אגרסיביות בהגנה, כולם משחקים וכולם מניעים.
אפרופו הגנה, ואתם החזקתם אז בסים, אני לא טועה, של 16 שערים, שערי
כן,
חובה.
כן, בעונה דאבל, שורו באו ואני וגדי ברומר, כמובן כל הקבוצה, אבל ספלנו מעט מאוד
זהו,
שערים.
זהו, דיברת עכשיו על הקטע של ההגנה של מכבי תל אביב כיום. איך אתה משווה באמת הכדורגל של היום לעומת העבר?
קודם כל, אני חייב לציין שאני מרחם על שחקני ההגנה, אתה יודע, מבחינת עבר והנושא של השיפוט, כי לפעמים אתה עושה גליץ', לוקח את הכדור, והרגל ממשיכה בצורה טבעית.
אתה משחק עד שעבר קולט פתאום.
ומשפשפת או פוגעת, ואתה מקבל אדום ושורקים לך פנדל. כלומר, החוקה קצת השתנתה, הרבה יותר קשה לשחקני הגנה, אבל כמו שאמרתי, לומדים ליישם, לומדים לפעול, ואני חושב שאני מספיק אינטליגנט כדי לדעת לשחק גם היום בכדורגל היותר מודרני מתפתח, אבל עוד פעם, אנחנו נוגעים ספציפית למכבי, משחק ההגנה, מרכז ההגנה, אורך, סופגים שערים קלים, סופגים יותר מדי שערים, בגלל
כי
זה...
כי יש פחד סוג של, לא יודע, יותר
לא,
שמרנים.
לא,
יותר...
אני חושב עוד פעם, אני חושב שזה אופי של השחקנים, זה לא יותר קטע של טכנית, לוקאסן זה מבחינתי כאילו גבוה, מהיר, חזק, מה חסר לו כדי להיות אגרסיבי? למה הוא זה שנופל?
כן.
למה הוא זה שעושה את הטעות?
זה מביא אותנו, אותנו גם לבלמים של הנבחרת,
לא
שיש לנו בעיה בנבחרת
כן,
עם בלמים.
אני לא רואה שום סיבה של לוקאסן צריך לאבד או להפסיד טאקל אחד, כאילו. מאיזושהי סיבה. בנבחרת אנחנו סובלים מבעיה של בעלמים כבר 4-5 שנים, אם לא, אם לא יותר.
למה? כי בכל זאת יכולת התקפית, קשרים וחלוצים יש לנו, ויש לנו הרבה מה לתת והרבה מה
כישרון, להציע. כישרון תמיד היה. אולי הדור הזה של 10-20 שנה אחורה,
אוקיי.
וואו, אני כבר...
לא, זהו, אבל תסתכל, את התקופה שלך, של שימון גרשון, של...
גם מבחינת ילדים, גם מבחינת הורים, זה דוחפים יותר לקטע של התקפה, כולם רוצים התקפה. גם הנושא במשחק ההגנה היום, כולם צריכים להניע כדור ומניעים כדור, ואני חושב שיש...
מה ההבדל אבל בתקופה של שנות ה-90 לעומת היום? גם אז היינו צריכים להניע כדור.
גם כשהיננו כדור, גם כשהיננו כדור, שחקנו התקפה. אתה תראה משחקים של שנות ה-90, הכדור הולך קדימה. קודם כל, המטרה היא להפקיע שערים, המטרה היא לא להניע כדור בהגנה. אני רואה לפעמים שהמאמנים מתאהבים בקטע שההגנה שלהם, אתה יודע, פתח 4, פתח 5, מניעים כדור, בזבזים חצי שעה מהמשחק. לא, המטרה היא לא להניע כדור. המטרה היא להפקיע שערים ולנצח.
זה מתחיל בבתי ספר? זה מתחיל בשיעורים בבתי ספר?
זה מתחיל בכל מקום, זה מתחיל ברמת המאמנים, בפילוסופיה של האימון, בדרישה.
מה אתה היית עושה היום בכדי לשפר את ההגנה?
רק להזכיר, כמו שנות ה-90, גרשון, גדי ברומר,
בנאדו,
בנאדו, אלון חרזי, אלון חלפון, מבחר רן בן שמעון, מבחר עצום של בלמים איכותיים מאוד. גם בקבוצות דומיננטיים, וכמובן בנבחרת.
אילוס ודוד אז בשנות ה-80 בבאר שבע, אני זוכר שהם היו... כן, כן, זה כבר שנות ה-80, אבל לא משנה, אבל...
דור לפניי.
אבל באמת, אתה כראה בלם מנוסה ובעל, אולי השיא הכי גדול עד לפני כמה שנים בהופעות עם הנבחרת. איך משפרים את ההגנה בנבחרת ישראל? איך משפרים ואיך...
אני קודם כל חושב שזה...
מה, עושים אקדמיה להגנה?
אני קודם כל חושב, קודם כל אני גם היום, כל מאמן וכל קבוצה מן הסתם צריך שיהיה לו... קודם כל לעבוד עם שחקני ההגנה שלו, או שהוא עושה את זה באופן אישי, או שצריכים לקחת מאמן הגנה, או מישהו שמתמחה, או שם נותן את הדעת בכיוון הזה. אני חושב עוד פעם, זה נושא של אופי, זה נושא של מחויבות, זה נושא של, של לסנוע, לספוג, לסנוע, להפסיד, כאילו, לא יכול להגדיר על משהו, אני יודע מה זה עושה לי.
ראיתי בקיץ האחרון את החבר'ה הצעירים, את המונדיאליטו ואת אליפות אירופה לנבחרות צעירות, ואתה רואה באמת שיש הגנה שם. מה אתה יש הגנה? סתיו למקין, יש לך תורבל אוריאן, ולא עולים להיות שמות כרגע, אבל אתה רואה...
כן, אבל איפה הם כאילו מבחינת לשחק, אם הם טובים...
כן, הגיע לנבחרת כבר.
בסדר, אם הם טובים בליגת הנוער, אם הם טובים באולימפית, אין שום סיבה שהם יהיו שחקנים מובילים גם בקבוצות שלהם וגם בבוגרת.
יש תהליך.
בתקופה אצלי, שלנו, אני דרך אגב לא הייתי לא בנבחרת נערים, לא בנבחרת נוער, לא בנבחרת אולימפית, נבחרת ראשונה זה הבוגרת.
באמת?
זה לא ישר, זה איפשהו...
בסדר.
או שהם פספסו אותי או שאני פספסתי, וזה, אתה יודע, בסדר, כל שחקן מתפתח בקצב שלו. היו פחות זרים מן הסתם מה שיש היום, אבל אם תיקח את כל האולימפית, כל שחקני האולימפית היו שחקנים מובילים, גיל 19-20, שחקנים מובילים בליגת העל. רן בן שמעון, אבוקסי,
אבל זה משהו שקורה גם עכשיו.
סתיו אלימלך.
זה משהו שקורה עכשיו.
הנבחרת האולימפית הם לא שחקנים מובילים בקבוצות בליגת העל, בטח שלא.
ענה לך לילי, הוא לא מוביל בזה?
בסדר, אוקיי.
אוסקר גלוך?
אוקיי.
דניאל פרץ?
אוקיי.
סתיו למקין שהיה בזה, מבחינת העמדה?
אוקיי.
עוד פעם. בסדר, אתה יודע, זה לא מבחינת הכמות, אבל יש משהו שיש שיפור.
אנחנו מדברים, אחד לא בארץ, השלישי לא בארץ.
שלושתם לא בארץ.
כן, וחלילה, ללא ספק, עשה את שלו, ואנחנו רואים שכבר...
גם תורג'מן עכשיו מתחילת...
עוד מעט הוא לא יהיה בארץ, וגם תורג'מן באמת שחקן מאוד טכני ואיכותי.
פגשתי אותך בלוויה של דרור קשטן, זכרונו לברכה, ובאמת ראינו את כל השחקני עבר ששיחקו תחתיו. אני רוצה להחזיר אותך באמת לתקופה שלך ושל דרור במכבי תל אביב. מה היה מיוחד בו? משאר המאמני ששיחקת תחתיהם.
דרור היה מאוד, עוד פעם, מאוד רציני, מקצועי. כן? אתה יודע, לא היה מרבה לחייך, היה מאמן מאוד מאוד מסודר, יודע מה הוא דורש מהשחקנים, יודע מה הוא רוצה מהשחקנים. גם חשיבה התקפית, מגנים עולים, לשחק, לתת גולים. זה המטרה של המשחק. אתה יודע, בלי קשר, אני זז. הליגה הגרמנית זה המודל הטוב ביותר.
הם משחקים התקפה, הם לא מעניין אותם, משחקים נגמרים 4-3, 4-1.
אין הגנה.
כל הזמן, לא שאין הגנה, לא, יש הגנה, אבל יש חושבים, פתוח. חושבים התקפה. כן. ובגדול, הרבה יותר קשה ללמד שחקנים התקפה, מאשר ללמד שחקנים להגן, לצופף, להגן, לעשות בונקר, אבל אם אין לך את היכולת להתקיף, ספגת שעה, נגמר המשחק. אתה רואה שבליגה הגרמנית, גם קבוצות מתחתית הליגה מסוגלות ומנצחות ומפתיעות את הקבוצות המובילות, מאחר ומלמדים אותם התקפה, הם מתאמנים התקפה, הם משחקים התקפה בכל משחק, ויש להם את היכולת להפקיע ולנצח. הם גם סופגים אולי הרבה, אבל זה היופי של ה... בארץ לא, בארץ מניעים כדור, מניעים, מניעים, שורפים את המשחק, מנסים לעבור, לגנוב גול. זה לא מקדם את השחקנים, זה לא מקדם את הקבוצות, זה לא מקדם את הנבחרת לשום מקום. נחזור לדרור. דרור, עוד פעם, חזות קשוחה, מאמן מאוד מסודר, יש לו את הקו שלו, יש לו את האימונים שלו, הכל by the book.
חמסה
בגדים, החמסות, הבקבוקי מים, הכל כמו שצריך. אני מבחינתי מתאים לכל...
עד כמה הוא השפיע על הקריירה שלך? גם כמאמן וגם כמחנך.
תשמע, אני רואה את עצמי כחייל. אני בא לאימונים, עושה מה המאמן אומר, בא, נותן 100% או יותר גם בכל משחק, וממשיך קדימה. מכל אחד כמובן לקחתי לשמחתי, התאמנתי אצל שלומו ושום, וקשטן וגוטמן, ועוד הרבה כאילו מאמנים, אתה יודע, זה מהשורה הראשונה ביותר. קשטן אימן אותי גם בעונה דאבל, במכבי, וגם... עונה אחת בביתר ירושלים, שגם עשינו אירופה והגענו לגמר גביע. מאוד התחברתי למשחק. אני כבלם, כן, שמח מאוד לשחק את כפי, כאילו שני חלוצים ושמגנים עולים. אני אעשה את העבודה, אני, אתה יודע, אסגור, אני... יהיה מי שיעשה הגנה, אבל שיהיה לנו את היכולת להתקיף ולנצח, כי זה הרעיון של המשחק. ודרור, מאוד אהבתי את הקטע הזה, תמיד חשב התקפה, מגנים אצלו תמיד היו בקטע התקפי, ויהיה מי ש... ויסגור, ועשינו את זה מצוין במכבי תל אביב, כמו שאמרת, ציינת עם ספיגה של 16...
בשנים האחרונות?
אני לא יכול להגיד שהייתי איתו בקשר, אבל הייתי רואה אותו פה ושם, בכל מיני אירועים או דברים... תמיד ידעתי להוציא ממנו חיוך וחיבוק, ידעתי לתת לו, אתה יודע, את הכבוד, כי במוד אהבתי אותו, וזהו.
הוא היה די, נגיד מאובן, אבל הוא לא היה מראה את הרגשות שלו. היה מאוד מאוד קר, מאוד... כשהייתי, כשהנחיתי את הטקס 100 שנה לנפול תל אביב, הוא היה אחרון. והמצלמה התבלטה עליו ועל העיניים, ואתה ראית באמת סוג שמשהו מתפרץ כזה החוצה. היה לו סוג של כמה, היה לו דמעות. וזה עשה משהו. אתה בן אדם, עשה משהו לכדורגל הישראלי ועשה המון. ונראות בהלוויה גם את מכבי תל אביב, והפועל תל אביב, וביתר ירושלים, ומכבי חיפה, והפועל באר שבע, עזוב את השחקנים, אבל את האנשים, הוא נגע פשוט בכל אחד ואחד.
הוא נגע בהמון קבוצות, בהמון קהלים, בהמון שחקנים מן הסתם. היה קשוח, אתה יודע, אז יש שחקנים שפחות מתחברים. אני לא מסתכל, אני לא בא לאימון כדי להיות חבר של דרור, לשבת עם דרור, אני בא להתאמן, אני בא לנצח, בא לשחק, לעבוד קשה, אתה יודע, לתפוס ולשמור את המקום שלי בהרכב, וזה מה שהיה. אני ציינתי ואני יכול להגיד לך שבמכבי, דרור היה מסוג המאמנים ש... רץ עם הרכב, רץ עם השחקני הרכב שלו, ובתכלס תמיד יש הרכב הקבוצה השנייה.
הרכב הקבוע שלו.
כן, בדיוק, שהוא רץ איתו, וכמובן שהוא שופט ושורק לטובת ההרכב הראשון מן הסתם. אני חושב שאחת הטעויות שלו, שהוא שם אותי בהרכב השני תמיד באימונים. אני לא יודע להפסיד, והוא...
גם אותו דבר.
מן הסתם, ותמיד היה לנו
חיכוכים ועניינים, ואתה יודע, גם פעם בשבוע או פעם בשבועיים היה שולח אותי לחדר הלבשה ככה, אחרי שהייתי מעיף כדור ליציע, כשורק פנדל או אתה יודע, כל מיני כאלה, אבל חיינו טוב, הוא ידע להעריך אותי, אני ידעתי להעריך אותו, עשיתי את העונה הטובה ביותר בקריירה שלי בעצם במחיצתו. עצם זה שהוא לקח אותי גם לביתר ירושלים מן הסתם אחרי התקופה במכבי, אומרת שלא. נהניתי, ללא ספק, לשחק תחתיו.
זה כן. איש יקר לכולם, לכל הועדי הספורט. אתה סנדוויץ' בשושלת של ספורטאים. אתה אבא של תום, שחקן הפועל כפר סבא, והבן של צ'ינגה הגדול, שבירה בכלל מענף הכדורסל, והפועל תל אביב. אז איך יצא כאילו... מאחד הסמנים הכי גדולים של הפועל תל אביב, יצא המכביסט הכי גדול.
גם ההורים של אבא שלי, מצד של אבא שלי, היו ספורטאים, סבתא שלי הייתה אלופת פולין, באתלטיקה, דיפת כדור ברזל וכאלה, באמת שושלת של ספורטאים. ההורים שלי, אבא שלי ואמא שלי, שיחקו כדורסל.
הפועל.
הפועל, אבא שלי אימן את הפועל, אחרי זה התגלגל גם לנבחרת.
אני חושב שהוא שיחק בפעם הראשונה, באלסלקיר 52, אם אני לא טועה, עם נבחרת הכדורסל של ישראל.
אל תתפוס אותי.
כן, 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 כן. אני קצת...
מעיין ברוך, הוא עלה לארץ בגיל 5, מעיין ברוך, אחרי זה הפועל תל אביב, אימן את הפועל תל אביב, זכה איתה כשחקן וכמאמן באליפויות. אימן את נבחרת ישראל, אחרי זה עבר לכדורסל על כיסאות גלגלים, ששם הוא באמת הרים את כל הענף הזה מאפס. מההתחלה הגיעו לאליפויות.
אני זוכר לפני 3 שנים, מדליית זהב. עשינו טקס מיוחד, טקס
תל אביב.
באחד שלמות תל אביב. אתה היית שם איתו, זוכר את זה. הנחיתי את האירוע הזה, והיה מאוד מרגש. כל 2,000 צופים שהיו שם, עמדו על הרגליים והריעו.
לא
עושה משהו.
לא סופר. כן, לשמע, אבא שלי עשה קריירה כאילו מטורפת. כאילו, עוד פעם, אני הוא בן שחקן למאמן נבחרת, לשחייה במדליות זהב, אולימפיאדות, אליפיות עולם. זה משהו אחר. אני צעיר מדי כדי, אתה יודע, לדעת או ללוות אותו. הוא פרש מאוד צעיר בזמנו. כן. פרש כדי לאמן, כדי להתחיל להרוויח כסף. בגיל 28, משהו כזה. ליוויתי אותו יותר ככה בבית הלוחם, בכדורסל על כיסאות גלגלים בשלב יותר מאוחר.
אתה כאבא לתום היום, אתה מרגיש משהו שאבא שלך, שצ'ינגה, ששימון, לימד אותך שאתה התוות אותו ל...
אבא שלי אף פעם, תמיד ליווה אותי,
בתחום הספורט אגב.
תמיד, תמיד היה שם. יכול להיות שלא היה יותר קל, כי אני הלכתי לכדורגל. דרך אגב, כל הנושא של הכדורגל, אני, הזיכרונות הראשונים שלי מגיל 6, זה בכדורגל, אותי עניין רק כדורגל. באיזשהו שלב שיגעתי את אבא שלי בגיל 8, שאני רוצה להתחיל לשחק כדורגל. הוא לקח אותי להפועל תל אביב, ואז אמרו לו, או שהוא התקשר להפועל תל אביב, ואמרו לו, לא, מתחילים בגיל 9, תביא אותו בשנה הבאה.
אוקיי.
אני לא הפסקתי, חפרתי לו, אני רוצה לשחק כדורגל. אז הוא הכיר מן הסתם אנשים גם במכבי, אני חושב זה היה באוניברסיטת תל אביב, ליד איפה שאנחנו גרים. לקח אותי לאימון שם, ואז לא זוכר מי היה אחראי, אבל הוא אמר לו, תשמע, תגיד לו, הוא קטן, כאילו, גיל 8, מתחילים ב-9, תגיד לו שיבוא, אבא שלנו, תקשיבו, תן לו להתאמן, סוף האימון תקרא לו, תגיד לו, ילד, תבוא בגיל 9. כאילו שזה יבוא ממכם ולא ממני. וככה היה, התאמנתי. אני חושב שיהודה לבני היה מאמן, האגדי גם של מכבי תל אביב. התאמנתי, סיימתי את האימון, אז האחראי בא, אמר לה, מאמן, תראה את הילד הזה, תגיד לו שיבוא מן הסתם שנה הבאה.
היית הכי צעיר.
כן, כולם היו בגיל 9. הוא אמר, לא, הוא נשאר אצלי. וזה הסיפור, מאז אני במכבי, אני לא יודע, אני הרווחתי, הם הרוויחו, זה הכל היסטוריה.
לך תדע, אם היית מתחיל בהפועל תל אביב, אולי היית יותר אדום מאשר צהוב.
וכמובן, תוך כדי ההורים שלי רשמו אותי לכדורסל ובלה בלה בלה.
לא עניין אותך.
לא עניין אותי, כאילו, מן הסתם, גם הייתי כאילו נמוך, לא יודע, לא, כדורגל זה האהבה הכי גדולה שלי, מאז ומתמיד.
אני רוצה להחזיר אותך קצת לכדורגל היום, ציינת, רגע, אבל לא דיברנו על תום. דיברנו, סליחה רגע, ציינו.
אז אני חושב, אבא שלי תמיד ליווה אותי, תמיד הביא אותי לאימונים, לא החמיץ אף משחק, תמיד ידע אחרי משחק להגיד לי, לכוון אותי, לא התערב מן הסתם, אבל אולי היה לו יותר קל, כי לא הייתי בכדורסל, זה לא שעכשיו, אתה יודע, בתור כדורסל, ישר הוא היה מתחיל לעבוד איתי, ולאמן אותי, ו... תום אני גם, אתה יודע, אני... לא מתערב לו יותר, לא מתערב לו יותר מדי, אני רואה, אני מאיר, אני אומר מה חשוב לטעמי, אתה יודע, בסוף יש לו גם מאמן שיש לו את הדרישות שלו, הוא רואה כדורגל בצורה אחת, אני רואה כדורגל בצורה שנייה, אני חושב שמגן מבחינתי חייב להתקיף, מגן מבחינתי חייב להביא סטטיסטיקה של בישולים, ואני כל הזמן אומר לו שכשזה יקרה, זה מה שבעצם ההבדל לקפוץ שלב לקבוצה בחירה, או למועדון, או לכל דבר, כל אחד, וככה אני רואה את המשחק עוד פעם בלם, אבל אני רואה קודם כל התקפה. אולי אני יודע את היכולות שלי, ותמיד היה לי יותר קל כאילו לבחור לידי את המהירים ואת ההתקפה. אם יעשו התקפה, אני אדע לנווט ולנהל את העניינים מאחור.
כרגע בקבוצה נבנתה.
לשמור, כן, לשמור על השאר. אבל ככה אני רואה כדורגל. אני רואה כדורגל שני חלוצים, אני רואה כדורגל מגינים תוקפים, אני רואה כדורגל התקפי לפני הכל. וגם למדתי כבלם שההתקפה נותנת לך אוויר, וכשיש לך את היכולת... להתקיף, יש לך גם את היכולת לנצח והתקפה, כשאתה מתקיף, אז הקבוצה השנייה בבעיה.
ציינת בעבר שמכבי תל אביב לא בנויה למאמן ישראלי. מדוע?
ציינתי שאני... לא.
מכבי תל אביב לא בנויה למאמן ישראלי, כאילו יותר בנויה למאמן שבא עם...
ממש, אף פעם, אין חיה כזאת, אף פעם לא אמרתי דבר כזה. לא, יכול, אמרתי דווקא בנושא של הנבחרת. וגם היום אני חושב שבנבחרת אין שום יתרון למאמן זר, אוקיי? ולמה זה? כשאנחנו התאמנו עם שלמה, תקופה ארוכה, היינו מתאמנים שלישי רביעי בנבחרת. ארבעה אימונים, כל שבוע ארבעה אימונים, אוקיי? ומשחקים.
תוך כדי שאתם במסגרת ה...
במסגרת של הקבוצות.
של הקבוצות.
כלומר, היינו ביחד, היינו נבחרת מאוד מאוד מאוחדת, מאוד מגובשת, הכרנו אחד את השני. בקמפיינים האחרונים, תשים לב, אתה פתאום רואה בהרכב שחקנים שלא התאמנו ביחד, לא שיחקו ביחד. איך הם ישתפו פעולה? אוקיי, אז יכול להיות שיגידו לי, כן, בעולם גם ככה, מאחדים, לא יודע. אני לא יודע איך זה עובד ואיך זה קורה.
אוקיי.
אבל עצם זה שהיום למאמנים, או למאמן זר, או לחזן, אין את השחקנים כמעט, אז אני מאמין שעדיף שיהיה מאמן ישראלי, שיותר מכיר את המנטליות, יותר מכיר את השחקנים, יותר מכיר מה שקורה, כי גם ככה אין לו כמעט זמן, כן, להתאמן ביחד, זה יותר כמה, זה יומיים שלושה לפני משחק. נכון. איזשהו גם, לא יודע אם יש להם אפילו זמן לצאת לאיזה מחנה אימונים, כלומר, היום זה לא יעבוד, כלומר, הקבוצות לא ייתנו את השחקנים פעמיים בשבוע.
כי?
כי הם לא ייתנו, גם אז לא רצו, המאמנים, הקבוצות היום מאוד חזקות, המאמנים רוצים את השחקנים מתחת לידיים שלהם, לא למה שהנבחרת תיקח אותם ליומיים בשבוע.
שפה טעות בחשיבה, כי הנבחרת צריכה להיות דבר
לדעתי פוגע. אני אישית, אם הייתי היום מאמן נבחרת, הייתי קודם כל בונה נבחרת על השחקנים בארץ, על השחקנים שמשחקים בארץ, כן מנסה להביא אותם לאימון שניים מדי פעם בחודש בשבוע, כדי באמת לאחד אותם, ומצרף אליהם את השחקנים הזרים שפעילים ומשחקים, אתה יודע, כי יש הרבה כאלה שרק רשומים.
המועדונים של מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, היריבות הפכה להיות מאוד מיליטנטית בשנים האחרונות. אנחנו רואים את האלימות ש...
מדבר
על האוהדים. בתקופה שלך זה היה שונה. עדיין היה שנאה ספורטיבית, אבל לא ברמת אלימות כזאת.
קודם כל, אני לא יודע, אני לא יודע מה זה שנאה ספורטיבית. כאילו, יש תחרות ספורטיבית.
תחרות ספורטיבית.
אני יכול להגיד לך שאנחנו השחקנים היינו מסיימים משחקים משחקים על האליפות, משחקים, אתה יודע, תוך כדי העונה, משחקים חמים, הכל. הכל נשאר בדשא, בסוף היום, בסוף, אתה יודע, אתה גומר את המשחק, עשית או השתדלת לעשות את הכי טוב שאתה יודע, וממשיכים הלאה. אצל האוהדים אין להם את היכולת לפרוק את זה מן הסתם, אבל בטח לא צריכים לפרוק את זה באלימות. עכשיו, גם אנחנו, כשהיינו חברים שלי נוסעים, אוהדים של מכבי לטדי, היו מחכים להם אחרי המשחק, ומקבלים שם מכות, או בעוד עוד מגרשים שיש קהל אלים. אני חושב שאין לזה מקום בספורט, אין לזה מקום בכלל בתרבות.
איך ממגרים את זה? איך אתה רואה את זה מהצד? ואיך
אני מאמין רק ביד... ביד קשה, בעונשים. אני ראיתי את המשחק הדורסל חולון נגד...
מכבי תל אביב, עם האוהד שדחף את פונזי
קוסט. עם האוהד. אני חיפשתי את השוטר, שיקח באותו רגע את האוהד, חודש בכלא, שנתיים מורחק מהמגרש, ובואו נראה את האוהד הבא, שישלח יד. רק זה אנחנו, עוד פעם, אני מכניס גם אותי, רק זה אנחנו מבינים. אוקיי?
זה לא קורה.
זה לא קורה. עוד פעם, נאשים את מערכת המשפט.
כן. מסכים איתך, אבל באמת האנישה צריכה להיות יותר מאוד קשה.
הרבה יותר קשה.
היית רוצה להשתלב היום בכדורגל הישראלי? כאילו מעבר ל...
תשמע, אמרתי לך בתחילת דבריי, אני הייתי מגיע לאימונים, עושה את הכל, מתלבש, לא בגלל שאני סנוב, והולך, כי לא ראיתי לנכון לשבת אחרי האימון עם שמעון קורק, או להיפגש לקפה עם אברהם גרנט, okay. או עם כל מאמן אחר, או בטח לא עם איזשהו עיתונאי.
אבל מהכוח ומהידע שלך, ומהניסיון עכשיו, שלך.
נכון, אבל, וידעתי מן הסתם, והיום זה עוד הרבה יותר קשה, ידעתי שלהיות מאמן, זה להיות פוליטיקאי, זה אתה צריך להיות בקשר עם, עם העיתונאים, אתה צריך להיות בקשר עם היושב ראש, אתה צריך לעשות הרבה דברים מעבר. אני אוהב את המגרש, אני אוהב את הכדורגל, שם אני מרגיש הכי טוב, וזה גם באופי שלי. מאחר ואני לא מתאים לביצה הזאת, עשיתי צעד הצידה, ואף פעם לא... לא נכנס לשם. אני אוהב את זה, אני חי את זה.
אני רוצה לתת טיפים ממני, מאמיר, מהניסיון שלי.
כן, אבל מצד שני, אתה מסתכל היום על המאמנים, סלח לי, כאילו, לא רוצה לפגוע בהם, כי פוגעים בהם מספיק, אבל תראה איזה מאמנים יש, בגלל שהמעורבות של הבעלים, והקביעה של הבעלים. מצד אחד, אתה יודע, אתה לוקח מאמן שהוא מנכ"ל של החברה שלך, אתה מוריד אותו, אתה לא נותן לו את היכולת להחליט, אתה מוריד אותו בפני העובדים. אני חושב שגם השחקנים מן הסתם מכבדים פחות את המאמן. אני אישית חושב ששחקן צריך לכבד וגם לפחד מהמאמן. אני לא חושב שזה היום קורה. ככה זה עוזר למאמן בעצם להחזיק אותו קצר, ויש לו את היכולת להשפיע, ויש לו את היכולת לשפר את השחקן. היום אני לא רואה איזה מאמנים באמת משפרים.
כי לצערי אני אומר, התחלופה, מעמד המאמן היום.
נכון, תודה, המעמד המאמן מאוד נמוך, מאוד, מאוד, מאוד בעייתי, וזה בגלל הבעלים, שבעצם יורים לעצמם בכיס. כי אם אתה שם מאמן שלא מקדם את השחקנים שלך, ולא משבח את השחקנים שלך, מה עשית?
אבל התחלופה, באמת, אנחנו רואים את זה בשנים האחרונות, התחלופה היא כבר הופכת סליחה, זה קצת מביך לראות
אני אגיד לך מה, היום
אתה כבר לא יודע את מי הוא מאמן.
היום מאמן שמגיע לקבוצה, הוא בעצם פוטר פעם או פעמיים באותה עונה מקבוצה אחרת. אם הוא לא הצליח שם, למה שהוא יצליח פה? אבל הם בונים על זה, אתה יודע, את הקטע של מאמן חדש, 2-3 ניצחונות ראשונים, ואחר כך נחיה עם מה שקורה. זה לא רציני. גם אין הרבה מאמנים מן הסתם בצד שיושבים היום. כלומר, אין הרבה מאמנים, ואז הבחירה היא גם כן בעייתית. כלומר, לפעמים אתה רוצה לעשות איזשהו שינוי, ואין לך, אתה צריך להתפשר, כי אין לך אופציות.
מה אתה חושב באמת על ההתחמשות שיש למכבי תל אביב ולמכבי חיפה? דיברנו בתחילת השיחה על שחקנים שמעדיפים היום את הכסף, מאשר התהילה והתהילה במגרש. אנחנו רואים את ההתחמשות. מה שקורה עכשיו, ממש בחודש האחרון.
לא מבין את השאלה.
אני אגיע לזה. רואים את מכבי תל אביב, מחתימים את סגיב יחזקאל, יונס מלאדה, רס שלמה, מי עוד היה שם? לא זוכר, עוד מישהו היה שם. ומכבי חיפה אותו דבר, תומר חמד, את קאסה, את קינדה, הם לא מקבלים דקות משחק כמו שקיבלו הרי בקבוצות הקודמות שלהם, ומעדיפים יותר את הכסף.
קודם כל אני חושב, אני מבין לאן אתה חותר.
מדמון,
מכבי תל אביב. לא, אני אגדיר את זה הפוך. אתה אומר, למה שחקן יעדיף את הכסף הגדול כדי לשבת על הספסל במכבי תל אביב, מאשר לשחק בקבוצה אחרת. אבל זה לא תמיד קורה.
החלטה שלו, אם הוא חושב כלכלית על העתיד שלו.
מכבי חיפה מחתימה כל הזמן ומהבית הסגל, אבל מצד שני סבא הלך, הצילי הלך, שרי עכשיו הלך, אתה בקושי מרגיש כי יש מלא שחקנים ועוד כאלה ביציע ועל הספסל, חלילה הולכים כאילו בדרך החוצה מבחינת למכור, שחקנים באים וגם מאמינים שהם יהיו השחקן הבא שישדרגו וימכרו, כלומר יש איזשהו תהליך של עוזבים ובאים, וראינו שקבוצה כמו מכבי חיפה שמשחקת גם באירופה, עכשיו בקונפרנס, צריכה סגל עמוק, וככה גם מכבי תל אביב. מן הסתם
לך אין בעיה אם זה מה שמחתימים שחקנים כאילו עוד ועוד ועוד, אבל השחקן...
קודם כל אני חושב שיש צורך בלהחתים עוד ועוד ועוד, כי הקבוצה צריכה לעבוד, ראינו שמכבי תל אביב, ועשו תחילת עונה מצוינת, שיחקה עם 13-14 שחקנים. אי אפשר לשחק עם 13-14 שחקנים לאורך עונה, ואז באו פציעות של ניר ביטון, ועוד שחקנים, ועכשיו סבורית, ולא כולם בכושר, אוקיי? כלומר, קבוצה כדי לרוץ באמת לאליפות ולרוץ, אתה יודע, צריכה להיבנות סביב 18 שחקנים, 20 שחקנים, כל אחד צריך לקבל את הדקות שלו, והיום בכדורגל, ובעיקר מכבי חיפה, אנחנו רואים עושה את זה טוב, היא מוכרת שחקנים. היא לא עומדת בדרך של שחקנים, כשמקבלים באמת את הסכום המתאים והנכון, משחררת, מביאה, זה תהליך...
רק שבארץ, לצערי, התקשורת עושה פה, טוב, גדי קינדה ממריא כרגע מארצות הברית, גדי קינדה בדרך בעוד 3 שעות נוחת, גדי קינדה...
זה
כבר הופך למביא כבר מבחינת הזה,
אבל... מה שכן אני רוצה לומר... אני לא יודע...
לא יש לי גדי קינדה, פשוט אני כאוהי ספורט, אני פותח, אני קורא את
כל... רז שלמה, כאילו בואו איפה נתייחס ל... רז שלמה עבד קשה כדי לצאת החוצה. הוא כולה הלך לליגה הבלגית, הוא לא הלך לליגה האיטלקית. למה להרים ידיים ואחרי חצי שנה לוותר על החלום? זה משהו שאני לא מבין. הוא הרוויח שם לא פחות מאשר הוא מרוויח במכבי מן הסתם, והוא באירופה עם פוטנציאל אחר, אוקיי? הוא כאילו מגיע, שחקן מגיע למכבי תל אביב כדי לצאת לחול. הוא עושה את התהליך וכולה חצי שנה כאילו שהוא לא שיחק. זה משהו שאני לא מבין. למה שחקנים מבטרים ומרימים רגליים כל כך מהר, אוספים את הפקלאות וחוזרים לארץ? זה משהו שאני
שוב,
לא מבין.
שוב, אולי פה הכסף משחק תפקיד, אבל אתה אומר ששם כנראה הוא יקווח יותר. אני רוצה לקחת אותך לתקופה שוב בנבחרת, אתה זוכר את הרגע הראשון שלך? את הזימון לנבחרת, את הפרימיירה כן, שלך?
הזימון הראשון שלי היה על ידי שין גימל.
שנור גודמן.
משחק ראשון בטדי מול ברית המועצות, דאז. כן, זה היה ברית המועצות. משחק ראשון, אני, איציק זוהר, מוסה.
אחמד
מוסה, קשר הפועל תל אביב.
כן, אחמד מוסה.
שלושתנו הופעה ראשונה משותפת ביחד, הפסדנו שם 2-1. זה בעצם
ההופעה... פתחת בהרכב?
כן, ההופעה הראשונה בהרכב גיל 20. הופעה ראשונה שלי, גם דרך אגב, מכבי תל אביב, קצת עליתי לבוגרים... בגיל 18, אחרי דאבל
בנוער.
נועם שואם, מאיר מליקה, איציק סויסה, יואל סויסה, גבי אלבז, אני וגונן בוטל.
וואו, איזה שם.
כן, אבל עוד פעם, הייתי שחקן טוב, לא מסומן ולא כוכב, כמעט ולא שיחקתי בעונה הזאת, למעט אולי משחק וחצי בגביע הטוטו, הייתי, אתה יודע, בגלל היופי שלי, הנה הפוסטרים, חבל על הזמן באותה עונה. אני, הוציאו אותי להשאלה, הודיעו לי, אתה לא תמשיך. התחלתי את העונה עם יוסלם מירמוביץ, זיכרונו לברכה, שפוטר באמצע העונה, אודי נוסבאום, שימן אותי בנוער, זיכרונו לברכה,
הגיע לחודש. שמעון קוריק אז גם עלה, כן, זכרונו לברכה, מנהל קבוצה לבוגרים. וניסים בחר הגיע למכבי תל אביב. באותה עונה הודיעו לי בסוף העונה שאני יוצא להשאלה, הלכתי למכבי הרצליה, ליגה שלישית. התחלתי להתאמן עם הרצליה, בגלל שהייתי חייל ולא ספורטאי מצטיין, לא יצאתי איתם למחנה אימון. משום הליגה, זה לא היה ליגת על, אבל ליגה לאומית, התחילה חודש קטסטרופה למכבי תל אביב, רק הפסדים. עוד לא התחילה הליגה בליגה רף, אופ, משכו אותי חזרה למכבי תל אביב, אמרו לי, תבוא, לסגל. לא הבנתי בדיוק מה קורה. התאמנתי שבועיים עם מכבי, לא שיחקתי. באתי לניסים בחר, אמרתי לו, אני לא מתכוון להיות נער פוסטרים, כאילו, לקחתי, חזרתי, זה. מי שהחזיר אותי, דרך אגב, עמוס, זיכרונו לברכה, היה סקאוט שהמליץ, אבל ראיתי שאני לא משתלב, והחלטתי ללכת למכבי הרצליה, שחקתי שם שנה. שנה אחרי זה ניסי, צביקה רוזן, הגיע לאמן את מכבי תל אביב.
משך אותך אליו.
לא משך, באתי, גם פה יש סיפור יפה. באתי, היה מבחנים, היה משחק מבחנים, נבחנים של מכבי תל אביב, בקריאת שלום נגד הנבחנים של הפועל תל אביב. אבא שלי, שלא היה מתערב, בא אליי ולוקח לי, אומר, בוא, אתה עוסק במכבי תל אביב? אמרתי לו, כן. אז הוא אומר לי, תקשיב.
וכמה אני, היית?
19. אבא שלי, קורא, אומר לי, תקשיב, ניסים בחר דיבר איתי עוד בזמנו, באת למכבי, חזרת מרצליה, כאילו הביאו אותך כדי שתתפוס את ההרכב, ניסים בחר אומר לי, תשמע, הוא לא משחק חזק, הוא לא זה, אז הוא אומר לי, מה, למה? אז אני אומר לו, מה? באותה עונה, אורי מלמיליאן הגיע, אתה יודע, כלומר, אבי כהן, זיכרונו לברכה היה. אמרתי לו, מה אתה רוצה שאני אתן להם ברגליים, שאני אבט להם ברגליים, כאילו? אז הוא אומר לי, אתה רוצה לשחק, אז אולי כדאי שכן. טוב. הגיע המשחק של הנבחנים, והדבקתי אנשים לגדרות מן הסתם באותו משחק. עזוב שצביקה רוזה, צביקה רוזה הכיר אותי, אימן אותי בצבא, באליפות צה"ל. בתקופה היה שפט בבתי ספר, אתה יודע, כל מיני טורניר, הוא כבר הכיר אותי משם, שאני משחק חזק, והוא אוהב את זה. אבל עזוב את צביקה רוזן, שכמובן לקח אותי והחתים אותי, וממחזור שני אני משחק בהרכב בדיוק ועד לפה, נחזור לזה תרב. דוביד שווייצר, זיכרונו לברכה, ניגש לאבא שלי אחרי אותו משחק הפועל מכבי, אמר לו, אפשר לקחת את הבן שלך אלינו? כאילו, אז אמר לו, קוקול הוא בידיים של מכבי, נראה אם הם לא ירצו, אז אם מכבי לא ייקחו, אני לוקח אותו.
וואו.
כן. אז זה, וזהו, ואני באותה עונה קשר דפנסיבי, ניר קלינגר, איציק זוהר, אבי נימני.
איזה שמות.
ושני חלוצים. עבדתי קשה באותה עונה, אבל אתה יודע, חלק מהמשחק מאוד נהנה עד היום. קודם כל אני בא לשחק, אני בא לרוץ, לעבוד, ואתה יודע, בין השאר ליהנות. עוד משהו אני רוצה להגיד לך, יש לי גם הבן השני, גיא, הוא גם בלם.
במכבי?
לא, שניהם התחילו במכבי באיזשהו שלב, הוא סיים בנוער בבני יהודה, שיחק בליגה א', הוא דרך אגב 1.96 מטר.
וואלה.
אני עומד לידו, אני מרגיש לו לא נוח. עד היום, על כל הזמן הוא בפציעות. גם היום הוא התחיל, השנה הוא התחיל להתאמן בכפר סבא, כבר כאילו החתימו אותו ורצו שהוא ישחק, עוד פעם מחזרה איזושהי בעיה, הוא בשיקום, אני מקווה מאוד שהוא יחזור.
יבריא ויחזור על עצמו.
כן, אבל מה, למה אני מזכיר אותו? יום אחד הוא בא, הוא אומר לי, תשמע, אמרתי לו, מה קורה במשחק? והוא אומר לי, תשמע, לא יודע, לא נהנה, לא הנעת כדור, אנחנו רק בועטים למה. ואז פתאום, אתה יודע, משהו מחלחל, הוא אומר לי, גיא, אתה בלם, התפקיד שלך לא לספוג שערים.
לבנות.
התפקיד שלך לא ליהנות. המטרה היא לא ליהנות מהמשחק, זה לא מטרה. נהנים,
שזוכים באליפות, נהנים, שמנצחים, אז אולי יש לך כמה דקות ליהנות, כאילו, זה לא, אתה יודע, חלחלים, פתאום ירד לי הסימון אתה מבין? מעניין אותם, ענת כדור, על השתתף.
זה קו חשיבה שונה מהכדורגל שהיה בעבר. וזה מה שהיה
צריך. לא, זה לא קשור. אבל זה גם משנה לך,
נכון.
צריך לעלות. גם תום, צריך לעלות. הוא מגן, קודם כל אנחנו לא סופגים שער, אנחנו לא סופגים, זה התפקיד שלנו, מעבר לזה הוא צריך לרוץ קדימה. גיא, 1.96 מטר, אני כל פעם שואל אותו, תגיד לי, המאמנים, אתה 1.96 מטר, המאמנים עובדים על איזה תרגיל, כאילו, הרי מי יכול לעצור אותך? פחד אלוהים, שחקן, אני לא יודע מה זה, 1.96 מטר, אני צריך לשמור עליו עכשיו במצב נייח או בקרן? לא הרבה. לא ראיתי איזשהו תרגיל, אתה יודע, שעושים סביבו חסימה, או בכלל עובדים על הרעיון הזה להשתמש בגובה שלו במצבים נייחים. אבל עוד פעם, כאילו, המטרה היא של שחקן הגנה לא לספוג שער. אתה לא עולה למגרש כדי ליהנות, אתה לא עולה למגרש כי אתה צריך להניע כדור, זה לא הרעיון.
אתה יודע, אני נחשפתי לך כאוהד, אני גדלתי בירוחם. ב-1994, 95, אחת מה...
4-5 גם אליפות.
כן, אבל, דן, נכון, אבל לא זכיתם בגביע. אתם הגעתם לשחקת נגד קבוצה מליגה א', פה לירוחם. הייתי במשחק
הזה. וואו, לא זוכר את זה.
3-0. היה שם אין אותו ניר סביליה קבס צמד וקלינגר אחד. עכשיו, היו שתי קבוצות בילדות, הפועל תל אביב והפועל ירוחם. והייתי רואה את החוצות, רק את החוצות המשובצות, הצהוב לבן או הצהוב כחול, הייתי מאובן, הייתי מפחד, סוג של, וואה, אנחנו הולכים לפגוש את ה... רק מהמבט, עוד לא התחיל המשחק, רק מהמבט, לראות מה מכבי לובשים, היית אומר, פאק, הפסדנו. אתה זוכר חוצות רטרו באמת בתקופות האלה?
היו כל, יש את הרפס.
רפס ואת ויזה.
כן. כל, האמת שזה יפה, שכל הזמן מוצאים עוד חולצות ועוד חולצות, וחוזרים אחורה. כן, אין לך אוסף של חולצות של מכבי, אבל יש לי אוסף של, בכלל, גם
חולצות רטרו.
גם חולצות ששיחקתי בהם פה, וגם חולצות מן הסתם ששיחקתי בנבחרת עם הרבה. דרך אגב, עכשיו פגשתי... פרשתי איזה בחור.
אוהד הפועל חיפה שהביא לך חולצה.
נכון. לא הביא לי.
לא הביא לי, אז?
אני הבאתי לו חולצה.
אתה הבאת לו את החולצה?
הבאתי לו, כן.
וואלה, אוקיי.
קודם כל זה בחור, אתה יודע, עם סיפור מאוד מעניין, יצא עכשיו סרט חדש בנטפליקס, 44 שעות.
אוקיי.
זה איזה בחור שעבר איזשהו התקף, פינו אותו לבית חולים, נתונים, הנתונים מראים מוות קליני, אתה יודע, מוח, בלה בלה בלה. הוא מורדם, אבל בעצם הוא... הוא חש ושומע את הכל, מה שקורה. כלומר, זה הסרט, זה הרעיון של הסרט, 44 שעות. באיזשהו שלב כבר, אתה יודע, דיברו על, עם המשפחה, דיברו שזה הסוף, והם רוצים לתרום איברים. והגיע למצב ש... כן, כאילו, אם עוברים עוד 24 שעות, בעצם...
חותים בסופית.
כן, מנתקים ובלה בלה בלה. תוך כדי הרעיון, אשתו פתאום רואה לחלוחית, רואה כאילו שהוא בוכה. קיבלה את התחושה שהוא כן מגיב וכן בעצם שומע, התחילו להוריד את ההרדמה בעצם בזה, ובן אדם חי בריא ושלם עד עצם היום הזה, כלום משהו שהוא אומר שזה מקרה שני בעולם, יצא סרט מאוד מאוד מעניין, 44 שעות בנטפליקס, עכשיו הוא פנה אליי, אומר לי, שמע, אוהד מכבי, הפועל חיפה, לתקופה, לזה, אמרתי, אני אחפש חולצה, מצאתי, אתה יודע, זה איזשהו זיכרון גם בשבילי, אבל אם זה עושה כל כך טוב לאנשים אחרים, הקטע הזה, אז למה לא?
בתקופה האחרונה, הרי ב3.5 חודשים האחרונים, הרי פני החברה הישראלית השתנו קצת, וקיבלנו...
לא קצת.
כן, הרבה. אני רוצה להחזיר אותך לספורט, כן. באמת, בנושא הזה. את כמה אתה רואה כעצמך, כאמיר, סוג של שליחות? כמו הסיפור שציינת עכשיו, אתה והחבר'ה שלך אולי הוותיקים יותר, אתם מרגישים משהו, אתם הולכים לבקר חולים, לבקר פצועים, לבקר...
תראה.
אני אגיד לך מה, אני רואה את נבחרת הוותיקים של ישראל בכדורסל, הם התאחדו והתאגדו כולם, ופתאום הם הולכים כסוג של שליחות, להגיע לפעילות עם ילדים, להצטלם, לספר, לשתף, לחוות, אתה מרגיש את זה גם?
קודם כל, אתה היום מאוד מאוד מחובר למה שקורה. אנחנו כרגע, גם כל הנושא של החיילים,
של הפצועים, של המילואימניקים, שזה להוריד בפניהם את הכובע. אתה יודע, לקחו אותי בהתחלה, הסתובבנו קצת ב... לבקר חיילים, זה עוד היה לפני שנכנסנו, כאילו, לעזה. אני אומר לך את האמת, כאילו, אני מעודד, כאילו, באתי להתעודד מהם, ואני מעריץ אותם בקטע הזה, כי זה באמת, וואו, והם הוכיחו את זה לאורך כל ה... וממשיכים להוכיח את זה. בלעדיהם, אתה יודע. ואז ביקרנו חיילים, האמת היא שיצא לי, יש לי חברים שמפעילים ועושים ארוחות ערב. יצא לי גם לבקר כמה פעמים להצטרף אליהם. ביקרתי בתל השומר, יש לי חברים שכל הזמן תורמים ומסתובבים בקטע הזה. שמחתי גם יצא לי לשחק כמה משחקי ראווה.
כן, אין לנו גם היום בערב משהו.
יש לנו גם היום בערב, משהו מאוד מאוד מיוחד ושווה לבוא. שילוב של אנחנו, מכבי תל אביב עם הפועל תל אביב יחד.
נגד מכבי חיפה והפועל חיפה.
והפועל תל אביב.
והפועל חיפה.
והפועל חיפה. ואני, האמת שאני במתח, כי גם ורמוד וגם יוסי בן עיון מגיעים לשחק מולנו. ולשמחתי אין ור, זה מה שאני יכול לומר. אז יצא לי גם לשחק במסגרת ותיקי, נבחרת ותיקי ליגת הוותיקי ומכבי תל אביב. יש קבוצה של
שואלי כפר עזה,
עוטף עזה,
שואלי כפר עזה, כן.
ועוד כל מיני. מן הסתם ברור שיש לנו מה לתרום ומה לתת, ויכול להגיד לך שלאן שמזמינים אותי, אני שמח תמיד ללכת ולתרום ולהיות, ואפשר להשפיע.
כמה שאלות צעות לסיום. אבי נימני או ערן זהבי? מי גדול השחקנים במכבי תל אביב?
קודם כל, תשמע, אני שיחקתי עם אבי נימני, לא יצא לי לשחק
עם
ערן. אני חושב שכמות ההערצה שאבי נימני קיבל היא אדירה. אני חושב שכשחקן כדורגל, אבי נימני יותר מוכשר, יותר איכותי ויותר טוב מערן זהבי. אני יכול להגיד לך שערן זהבי מצד שני הוא מבחינתי אילוי. אני חושב שהוא הסקורר
הכי גדול בדור הנוכחי.
הכי גדול בדור הנוכחי ולדעתי ever. היכולת הפקעה שלו, אתה יודע, בנגיעה.
פנומנלי.
שדרג את עצמו למצבים נייחים. בהתחלה, אתה יודע, הייתי מתעצבן, שהוא היה מפקיע שערים בראש, כאילו הייתי מתעצבן לשחקני הגנה, זה היה נשאר לי קל מדי. אבל אתה רואה, עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, שהוא עושה כפי הנראה, הוא יודע לברוח, הוא יודע לתזמן, הוא יודע שהייה שלו. אני גאה, הייתי לפעמים רואה מהשיעמו משחקים בסין, הייתה רבע שעה עוברת, הוא לא נוגע בכדור. מקבל כדור גול. עוברת רבע שעה, הוא לא נוגע בכדור. אתה לא מבין כאילו את המשחק. הוא מקבל כדור, הוא נותן בעיטה 2-0. כלומר, משהו באמת לא מובן. אני אומר לך עוד פעם, באמת וואו, וואו, וואו. וכל הכבוד לו, אתה רואה אותו גם בגיל שלו, את הרעב שלו, את הרצון שלו, את היכולת שלו. זה מדהים.
מי הכדורגלן הכי גדול ששיחקת איתו?
פה אני גם כן משוחד, כי באמת שיחקתי מן הסתם עם ומול המון המון שחקנים. נבחרת של שנות ה-90 הייתה באמת... אחת הטובות. אייל ברקוביץ', אני חושב שהוא, הגדולה שלו מן הסתם היא שהוא עושה את השחקנים סביבו.
גדולים.
הרבה יותר איכותיים. הוא היה הרבה יותר מן הסתם מבשל מאשר כובש, ואז הוא גם היה מן הסתם משדרג את הקבוצה, משדרג את השחקנים סביבו. לא משנה באיזה מגרש, נגד איזה קבוצה או נבחרת הוא משחק, הוא רוצה את הכדור. והוא יודע גם מה לעשות עם הכדור, מן הסתם. זה טעמי, אתה יודע, גם לא יצא לי לשחק עם שום גיורא.
לא, כן, אבל מדבר על הדור שלך, כל זאת אתה נגעת בתור הזהב של הכדורגל הישראלי, רביבו, ברקוביץ' וחזן,
רובן,
בנדו.
יוסי יצא לי לשחק, כן, כן, הרבה שחקנים טובים ומוכשרים. אני חושב שאייל הוא באמת הגדול.
הזר הכי גדול.
הוא לא כזה גדול, אבל הוא הגדול.
הזר הכי גדול, שורה אוברוב? או כפרטנר שלך, פוליקרוב?
תראה, פוליקרוב שיחק איתנו תקופה קצרה יחסית, שנתיים.
גרזן.
אבל לא ספק,
מה זה גרזן? הלו, בשפה מהשרירים. כלומר, ראית, שניהם באו, השתלבו, באו מאוד רוסים כאלה, באו לעבוד קשה, שדרגו אותנו ללא ספק, למדנו המון מהם, גם בקטע המקצועי. שור ללא ספק הוא הגדול מכולם, ו... בשורה, אתה יודע, של הרבה שוערים טובים, הרבה שחקנים טובים.
כן, אבל חבר'ה שהיו איתך ושיחקו איתך, זה...
זה היה... וואו, באותה עונה שהם הגיעו, מזכיר לך את המשחק הראשון נגד ביתר תל אביב, האמת שגם אני וגם שמעונוב לא שיחקנו, הוא בלם, אני קשר דאז, אחורי אצל אברהם גרנד. לא שיחקנו, הופענו 2-0, הפסדנו 3-2, בעונה בעצם...
אחים כהן, ירון, ניסים.
אבל גם אז, לזכותו של אברהם גרנט, הוא עשה לי את ההסבה לשחק מקשר דפנסיבי בלם. יכול להגיד לך שעוד פעם, אחת התכונות הטובות שלי זה המחויבות. אני זוכר שהיה לי כל הזמן מאבקים פנימיים, כמה פעמים בכלל החלוץ שלי ייגע בכדור, והייתי באמת נדבק לשחקן ומוציא לו תמיד, ובעצם את החשק לשחק ולחיות. וזה חלק מהמשחק. דרך אגב, קוריוז נחמד. אלי יוחן, אתה יודע, היה לנו משחקים נגד ביתר ירושלים, מלחמות, גם ספורטיביות וגם קצת פחות ספורטיביות, גם מהצד שלו וגם מהצד שלי. קשיחות, באמת שחקן...
לא, לשחק כמו, אתה יודע, אחד גדול, הוא גדול החלוצים, אחד מגדול החלוצים בכדורגל הישראלי שאיתך, נגדך, וואו, זה מאתגר.
אני חותם בביתר ירושלים, אלי אוחנה, מן הסתם, אני זוכר, אימון ראשון, דור קשטן מאמן, אימון ראשון, בועט את הכדור למעלה, אני ואלי אוחנה קופצים, כמובן שאני לא מוותר על אף כדור. ואז הוא מסתובב אליי, אומר לי, תגיד לי, הייתי צריך לסבול אותך פעמיים, שלוש בשנה, נראה לך שאני הולך לסבול אותך עכשיו כל אימון?
ענק.
בקטע הזה. אני, עוד פעם, שים לב לעוד קוריוז בקטע הזה. במגרש, כאילו, לא מוותר, וכמובן שלא הייתי מוותר. אלי יוחנה לצערנו, אחרי חודש נפצע ופרש באותה עונה. אבל למשל, אלי יוחנה... כשהיינו עושים 5-2 באימון, בחימון לפני, הוא לא נכנס לאמצע. גם, אתה יודע, אתה עושה טעות, או מוסר, או נכנס, הוא לא נכנס לאמצע. אז יש לו את השיגעון גדלות שלו, את השיגעון שלו, ואתה יודע, זה ביתר ירושלים. עכשיו, היו שחקנים שבאים ומתחילים לריב איתו, ומתווכחים איתו, כאילו הם שחקנים נבחרת, והם שחקנים, והם כן מוכנים, ולא... אני... עם כל המאבקים, עם כל העניינים, ואין לי אגו בדברים האלה, והנה זה משהו, אתה יודע, גם אם הייתי צריך להיכנס בשבילו, או משהו כזה, אז הייתי נכנס, לא הייתי בכלל מתייחס לקטע הזה. אז מצד אחד, אתה יודע, אתה יודע מתישהו לכבד, מתי שצריך לכבד, ומתי שצריך לתת בראש במגרש, נותן בראש.
אני רוצה להחזיר אותך לתחילת השיחה, כמעצב ואדריכל, אנחנו רואים את מתקני הספורט בארץ. אתה מהזווית שלך, כמעצב, כאדריכל, מעצב פנים. היית משנה פה משהו בבנייה?
קודם כל, אני חושב שבמדינה שלנו צריכים לשנות הכל. אני עוד פעם חוזר...
נכון שיש לנו חוסר במתקלי ספורט, אבל בשנים האחרונות אנחנו מקבלים קצת שדרוגים יותר, גם באולמות הכדורסל קצת.
זה נכון, אבל בארץ, כמו כל דבר, הכל בצורה איטית, הכל בפיגור. גם הכבישים שלנו בארץ, איילון... חמישה מסלולים, היה צריך להיות לפני 20 שנה, לא עכשיו. כלומר, גם עכשיו...
תראה, כביש מספר 2.
בשמונה מסלולים יהיו פקקים.
כביש מספר 2, שני מסלולים כבר 25 שנה.
הייתי בגביע הטוטו, נתניה, צדו נתניה, גמר גביע הטוטו, נסעתי. לא חשבו על חנייה, לא חשבו על גישה, לא חשבו על יציאה, לא חשבו על שום דבר. בנו מגרש כדורגל, אז מה? מה זה נותן? כלומר, תמיד יש טעם לפגם, תמיד משהו חסר, תמיד משהו באיחור. אבל יש לומר שהכדורגל מבחינתי זה המראה של החברה הישראלית. אבל זה לא מה שגורם. החברה הישראלית, החולי הוא בחברה הישראלית.
נכון.
הוא בולט בספורט, כי מן הסתם הספורט הוא יותר דומיננטי ויותר מושך. אבל צריך לתקן הרבה דברים, צריך לתקן דברים בשיח, צריך לתקן דברים בהתנהלות, צריך לתקן דברים
בתפיסה.
בהתנהלות, באגרסיביות, באלימות, בהמון המון דברים. לפני השביעי באוקטובר, היה פה חצי שנה של מצד אחד מיתון, מצד שני הפגנות מטורפות, עכשיו אנחנו במלחמה,
וגם תוך כדי יש גם לצערי את כל
שלנו, ה... עדיין יש לנו חטופים, אתה יודע, אנחנו חיים בעולם, בסיטואציה מטורפת, כאילו בתל אביב, הכל כרגיל, עדיין יש לנו חטופים, משפחות, המון המון הרוגים, מתים, פצועים שצריך לטפל, עדיין חיילים נלחמים, כאילו מסכנים את החיים שלהם יום יום. משהו עזוי, ואנחנו יושבים ומדברים פה להנעתנו.
בהזדמנות זו, ואנחנו באמת בסיום הפודקאסט, אנחנו מאחלים, גם אני, גם אמיר, שהחטופים ישובו במהרה לבתיהם, ושזה לא כבר, שזה לא יש סיסמה, כי אוקיי, שיגיעו כבר, וחלס. בוא נסיים כבר עם התקופה המסריחה הזאת, המפחידה הזאת, ושנחזור לחיים שקטים פה במדינה הזאת, כי כמה כבר אפשר לחיות ככה במלחמה הזאת. אמיר שלח, בלם מכבי תל אביב בעבר, נבחרת ישראל, היה לי עונג כמובן לשמוע אותך, לראות אותך, נפגש היום בערב במשחק אפרופו חטופים, משחק למען
למען מטרה נעלה, קצת המודעות, קצת זה באמת שיחזרו, חרם עליהם, חרם על המשפחות, אתה יודע, אמן באמת על כל מה שאמרת, אבל זה הכל תלוי איך שאנחנו כחברה נדבר, נסתכל אחד על השני, נתנהל, אתה יודע, זה
סיסמאות. שנדע להכיל, להכיל, אנחנו לא מכילים אחד את השני.
אבל זה...
גם לפני השבעה באוקטובר, לא ידענו להכיל אחד את השני פה.
זה מה שפוגע בנו והורס אותנו מבפנים.
שנדע לימים יפים, טובים, אמיר שלח, המון המון, תודה.
בכיף, נהניתי.
ביי, להתראות.